החיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
שבת שלום מבורכת לכל המאזינים. אנחנו בתוכניתנו דרך חיים, שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הלכה למעשה. רוצים להודות בתחילת השידור למפיק ולטכנאי המסורים אוריה וולמן ושלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש. עודנו עומדים ובוכים ומבכים את דם עבדיך ובניך השפוך. מידת האכזריות קשה להקל את ההרג והחנק, השריפה והשכלה, שכל דמי אחיך צועקים אליך מן האדמה. מבול כזה של אכזריות לא ידענו שקיים. פליטי שואה מספרים זוועות שכאלה. ובשל מי הסער הזה? אוי נא לנו כי חטאנו. רבינו גרשום מאור הגולה, בתקופת ההרג המחריד של גזרות הצלב, גזרות התנו, חיבר לנו פיוט שישתמר נצח. זכור ברית אברהם ועקדת יצחק, והשב שבות אוהלי יעקב, והושיעני למען שמך. זו התפילה שלנו בעת הזאת. מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זכור ברית אברהם ועקדת יצחק, והושיעני למען שמך. המילים של הפיוט, עבדנו מארץ טובה בחיפזון, ערכו הימים ודבר כל חזון, בישראל חדלו פרזון, במשמננו שולח רזון, ושוב ברחמים על שארית ישראל והושיענה למען שמך. גולה אחר גולה גלתה יהודה כולה, דבה כל היום וחלה, דורש ומבקש אין לה, והשב שבות אוהלי יעקב והושיענו למען שמך. העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות, וכל מחמדיה תבועות וגנוזות, ואין שיעור רק התורה הזאת. ושוב ברחמים על שארית ישראל והושיעני למען שמך. ברית אבות ואימהות והשבטים, רחמך וחסדיך ברבות העיתים, כה זכור למוקים ונמרתים, ועליך כל היום נשחטים. דורש דמים, דון דינינו, אשב שבעתיים אל חק מעננו, חינם נמכרנו ולא בכסף בדינו, זקוף בית מקדשך השמם לעינינו, והשב שבות אוהלי יעקב והושיענו למען שמך. אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות. כשהוא אומר ואת מצוותיי תשמרו, הרי זה קיום המצוות. אלא שיהיו עמלים בתורה, ואהבו עמלים על מנת לשמור ולקיים, אם בחוקותיי תלכו. מסיים הפסוק, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, אין אזעקות, ואין פחדים, והשבתי חיה רעה מן הארץ, אנשים שהם כמו חיה רעה, וחרב לא תעבור בארצכם, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם בעזר השם לחרב. רבינו הנתיבות, רבי יעקב לוברבוים, מבאר את האגדה המופלאה ברבא ברבר חנה בספרו אמת ליעקב, שבאחרית הימים תהיה ממשלה ומדינה, צבא ושלטון לעם ישראל. זה מה שרבא ברבר חנה רואה בלב ים, אי יפה ומוריק, כשבעצם זה גב של לוויתן אדיר, ממשיך הנתיבות, זכרו יגן עלינו, שהמקום הזה ייכבש על ידי עם ישראל משלטון אחר. הם ירגישו שאין חשש, אין בכלל פחד. ואז הם יתחילו לעלות שם אש, אש של תאוות, אש זרה. ואז גב הלוויתן יחרך, והוא יתחיל להתהפך. כי האומה שנכבשה תרים ראש. ואז לולי סירת ההצלה, משיח צדקנו שמחכה, חלילה וחס הכל יובד. אנחנו נאמר פרק תהילים, לעילוי נשמת הנעקדים והנטבחים על קידוש השם. עבור הפצועים שהקדוש ברוך הוא יחבוש כאבם, וישלח להם רפואה לרמה חברים וששגידים. ועבור השבועים שנמצאים בחושך וצל מוות, שיצאו לחירות ממאסר הנפשם ומוסרותיהם ינתק. שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדינוי. אדינוי שימע בקולי תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבונות תשמור יה, אדינוי מי יעמוד. כי עמך הסליחה למען תיברי. קיוויתי אדינוי כפתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדינוי משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדינוי כי מדינוי החסד והרבה עם מופדות. והוא יבדה את ישראל מכל אבונותיו. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשביה. העומדים בין בים, בין ביבשה ובין באוויר. המקום ירחם עליהם ויוציא מצרה לרווחה ומפלה לאורה. ומשיבוג לגאולה, אשתה בעגלה בזמן קריב, ונאמר אמן. בעת צרה זו ליעקב, בחרנו בלי נדר ללמוד השנה, למעט ערב המועדים, את למתת מלאכות שבת קודש. לא נעלה מאזינים לשידור, לשאלות ותשובות, ועמכם הסליחה, נעשה עצירה השבוע ונתחיל ללמוד יחד הלכות שבת החמורות, כדי שהשבת תגן ותשמור על ארץ קודשנו, ועל כל ההולכים עבורנו בשליחותנו להגן ולחרף נפשם עלינו ועל ארצנו. אומר הבעל התורים בתחילת ספר שמות, ואילה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב איש וביתו באו. את יעקב איש סופי תיבות שבת. לומר לך שבשביל שבת ומילה ששמרו בני ישראל במצרים, בשביל כך הם נגלו. יצאנו ממצרים בזכות ששמרנו את השבת ועל ברית מילה. ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו עליו השלום בברית בין הבתרים, היא ניתנה בתנאי שבני ישראל, הצאצאים שלך, ישמרו את השבת. ואתה את בריתי תשמור, רבי יהודה אמר, אם מקבלים בניך את השבת, הם נכנסים לארץ. ואם לאו, אין נכנסים לארץ. הזכות לכבוש את ארץ ישראל, ולגור כאן בשלום ובהשקט, היא בזכות שמירת השבת. זו ההבטחה שניתנה לאברהם אבינו בהתניה שצאצאיך יקבלו על עצמם את השבת. רבי אליעזר המודעי אומר, אם תזכו לשמור את השבת, עתיד הקדוש ברוך הוא ליתן לכם שש מידות טובות בארץ ישראל. ואומר שהתנאי לזכות בארץ ישראל, התנאי המקדים היא השבת. אבל השבת היא לא רק תנאי לזכות לארץ ישראל, היא גם תנאי לזכות להישאר בארץ ישראל, ושלא תילקח מאיתנו חלילה, שלא יכבשו אותה מאיתנו. אומר האבן עזרא, כה אמר השם, ישמרו בנפשותיכם, ואל תיסו מסע ביום השבת. והיה אם שמוע תשמעון אליי נאום השם לבלתי הביא מסע בשערי העיר הזאת, ובאו בשערי העיר הזאת מלכים, ישרים, יושבים על כיסא דוד, וישבה בעיר הזאת לעולם. כך כתוב בנביא ירמיה. אומר האבן עזרא, הרי ראינו שהחמיר ירמיה במצוות השבת, ואמר במפורש, שאף על פי שנגזרה גזרה על ירושלים שתחרב, אם ישוב ישראל לשמור את השבת כאשר צובו, לא יגלו ממקומם, ויעמדו בירושלים כסאות מלכות בית דוד. אנחנו יודעים כולנו שבית ראשון היו חטאים קשים של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. ועם כל זה הנביא אומר, כה אמר השם, הנביא ירמיה, כה אמר השם, ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת, והצאתי אש בשעריה, ואכלה ארמונות ירושלים ולא תכבה. חזל למדו מהפסוק, אין דלקה מצויה, אלא במקום שיש חילול שבת. לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שחיללו בה את השבת, שנאמר, ומשבתותיי העלימו עינם, ואכל בתוכם. גם כשחזרנו מהגלות, אחרי חורבן בית ראשון, שבו הנביא ירמיה מתנבא, חזרנו מגלות בבל, נחמיה תולה את הגלות בחילול שבת. בימים ההם מה ראיתי ביהודה? מה ראיתי? אומר הנביא נחמיה, ראיתי דורכים גתות בשבת, ומביאים הערמות ועומסים על החמורים, ואף יין ענבים ותאנים וכל מסע, ומביאים לירושלים ביום השבת. ואומר להם, מה הדבר הרע הזה אשר אתם עושים ומחללים את יום השבת? הלא כה עשו אבותיכם. ומה קרה? ויבא אלוקים עלינו את כל הרעה הזאת. זה חורבן בית ראשון, ובשיבת ישראל בגלות בבל. גם בבית שני נאמר, אומר הירושלמי, טור שמעון, האר של שמעון, אבי מפיק היה מוציא תפוקה של תלת מאון גרבין דמקיע לקייטה כל ערוב התשובה. זאת אומרת, הוא היה מוציא 300 מידות לחם לעניים בכל ערב שבת. ולמה חרב? הארץ נותנת את יבולה באופן מופלא שכזה? יש אומרים, אומר הירושלמי בתענית, שהיו משחקים בכדור בשבת. ואומר, לא נתנו את הכבוד הראוי לשבת. הלכו ושיחקו כדורגל בשבת. לא ישבו בבתי כנסת ובבתי מדרשות ועסקו בתורה ובתפילה ובמצוות ובמנוחת השבת. אומר אליהו הנביא בתנת ואליהו, פרק חבב, זכור את יום השבת לקדשו. אם קיימתם אתם, אז יתקיים בכם, אז תתענג על השם. עכשיו שעברתם עליו, נתקיים בכם, חלילה אז תרצה הארץ שבתותיה. להתבוננות בדברי הנביאים וחכמינו זל רואים, ששבת קודש היא הסיבה גם לקיבוץ גלויות ובניין ירושלים, ביית משיח צדקנו, בניין בית המקדש במהרה בימינו, המנורת המאור של הרב אלנקאווה, אומר להם הקודש ברוך הוא לישראל, אם שמרתם את השבת, אני מקבץ גלויותכם. שנאמר, כה אמר השם לסריסים אשר אם שמרו את שבתותיי, נאום השם אלוקים, מקבץ נתחי עמו ישראל. על ידי שישמרו את שבתותיי, אני אקבץ את נתחי עמו ישראל. הנביא אומר, ובנו ממך חורבות עולם, אם תשיב משבת רגליך, אסוס חפציך ביום קודשי, ואכלתיך נחלת יעקב אביך. אומרת הגמרא, המכילתא, גדולה שבת שאין ישראל ניצלים משעבוד מלכויות, אלא בזכותה שנאמר, ואתה על במותימו תדרוך. הירושלמי אומר, בשובה ונחה תיוושעון, בשובה ונייך תתפרקון. כל שומר שבת כראוי מקרב את הישועה, שנאמר, בשובה ונחה תיוושעון. שובה ונחה זו שבת, כמו שכתוב, וישב עמי בנווה שלום. אמר רבי לוי, אילו היו ישראל משברים שבת אחת כתיקונה, מיד היה בן דוד בא. בבבלי נאמר שני שבתות, כהלכתן. אומר המנורת המאור, ושקולה שבת כנגד כל המצוות שבתורה. ואילו משמרין אותה כהלכתה, הקדוש ברוך הוא גואל אותם, ושולח להם את אליהו הנביא, מלך המשיח, שיגלה במהרה בימינו אמן, ובונה את ירושלים עיר קודשו, ומקבץ נדחי ישראל לתוכה. אומר ספר המנהיג, אחד מהראשונים, זהו שמשוררין בכל גבול ישראל, אליהו הנביא במוצאי שבת. לפי שהוא המבשר, זאת אומרת, אליהו הנביא צריך לבשר לנו, הוא מבשר שלום לפני שהקדוש ברוך הוא שולח לנו את משיח צדקנו. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. וכבר מובטח להם שאין אליהו הנביא בא בערבי שבתות ובערבי ימים טובים מפני התורח. ויבוא לנו לכן המבשר במוצאי שבת, שבזכות השבת הצור יואל ובא לציון גואל. ברשות כלל ישראל, נתחיל ללמוד למתת מלאכות. ונפתח במלאכת סוחט. ננסה לתמצת את עיקרי הדינים הלכה למעשה, הן לבני ספרד, הן לבני אשכנז. הקדוש ברוך הוא יצליח דרכנו בזכותכם כלל ישראל, שלא ניקשל בדבר הלכה. בפרט בהלכות שבת שהם כהררים התלויים בסערה. מה הכוונה הררים התלויים בסערה? כגון מלאכה שאין צריך לגופה. שפטורים עליה. ומדוע? כי רק מלאכת מחשבת עשרה תורה, וכאן המלאכה לא צריך לגופה. מניין יודעים את זה? מהסמיכות של שבת לציווי המשכן. ואומר שתי ערים, ציווי המשכן ומלאכת שבת, שכל הלימוד מסערה שתולה את שתיהם גם יחד, זה הררים התלויים בסערה. אנחנו נתחיל ללמוד את דיני סחיטה בשבת, וגדולה שבת שבזכותה נזכה, הן לשבת שקט ושענן בארצנו, הן לנצח את אויבינו, והן לזכות בעזרת השם לגאולה שלמה, שלפניה נאמר, אני השם נאמן להיפרה, נקום נקמת דם עבדיך השפוך, ואין לנו שיעור רק התורה הזאת.
זכוי ברי סברו, הקיידס יצחוק, ושש ויסולה יקוי. זכוי ברי סברו, הקיידס יצחוק, והוי שייני למה שמייכו. זכוי ברי סברו, הקיידס יצחוק, ושי שבי סולה יקוי. זכוי ברי סברו, הקיידס יצחוק, והוי שייני למען שמייכו. אויוי ויילו נשיר, רק התוירו הזוי, רק התוירו הזוי. ושיב רחמים אשרי סיסרו בוואי, ואוי שייני למען Toiru azois, Ram, Toiru azois. Veshiv rachamim, Al sheyaris, Yisru b'vail, V'yoy sheyaini, L'man shemeichu.
Savrumo, a
kai das yitzrok u shai shvis olai yama vakoi zchoi brisa rubom kai das yitzrok hoy shiyachni
ברשות המאזינים, כפי שנדברנו בתחילת השידור, השנה הזו, שנת תשפ"ד, אנחנו בלי נדר נלמד את למתת מלאכות שבת קודש, למעט בערבי המועדים, בעזרת השם הימים הטובים הבאים לקראתנו. אנחנו לא נעלה מאזינים בשבוע הזה לשידור, ונפתח בהלכות שבת, בהלכות סחיטה, ובעזרת השם ניגש גם לכללים וגם לפרטים בשנה הבאה עלינו לטובה בלי נדר. מבקשים להקדיש כן לדברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל ולרפואת הפצועים שילכו לשלום, חיילינו ויחזרו לשלום, נעשה מי שברך אבותינו ואמותינו, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל ולאה. הוא יברך וירפא את כל החולים ואת כל החולות, הפצועים והפצועות, השבועים והשבועיות, בעבור שאנחנו מתפללים להחלמתם ולשיבתם במהרה. בשכר זה הקודש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחלימם ולרפותם ולהחזיקם ולהחיותם, ישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים. עם כל חולי עמו ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף. תבוא לפניך, ענקת אסיר כגודל זרועך, הותר בני תמותה. נשתה בגלה בזמן קריב ונאמר אמן. אחד מלמתת מלאכות שאסורות בשבת היא מלאכת דש. להפריד את הגרעין, הגלעין, האוכל, מהקליפה. ואומר מאמוץ שדבוק מסביב לאוכל הפנימי. אלא שדש זה בכמות גדולה, על מנת להחסן את האוכל שנמצא עטוף בקליפה, להוציא אותו החוצה מן הקליפה ולאגור אותו. בשונה מלקיחת כמות קטנה של אוכל שמגיעה לפניי, שאני רוצה להוריד את הקליפה ולאכול את הפרי, את הירק, שזה מותר לכתחילה. מותר לדוגמה לקלף תפוז על מנת לאכול את הפרי. ככה נפסק בהלכות בורר. לקלף זה לא לברור, כי אין לי דרך אחרת להגיע אל הפרי. סחיטה היא איסור מפרק, שמפרידים את המשקה שבלוע בתוך הפרי או הירק, כי אני רוצה את המשקה. אם אני רוצה לשפר את המאכל, אז מותר, בתנאי שזה לא זיתים וענבים. אם הוא סוחט סתם לאיבוד, גם בזה אין איסור. אנחנו עוסקים שאדם סוחט את המאכל כדי להשתמש במשקה שבלוע בתוך הפרי, הוא לא רוצה לשפר את המאכל, הוא לא רוצה סתם שזה ילך לאיבוד ובל תשחית, הוא כן רוצה ליהנות מהמשקה שבלוע בתוך המאכל. כשם שבדש אני מפריד את הגרעין, אמרנו לפני כן גלעין, לא, זה לא נכון, גלעין זה פסולת, גרעין שהוא אוכל מהקליפה, הוא עדין כאן אני מוציא את המשקה מתוך המאכל שהוא עוטף אותו. אין היתר, זה איסור סוחט, איסור מפרק, שזה תולדה של דש. אין היתר של לאלתר, ואומר אני סוחט, אבל אני אשתה מיד את המיץ שיצא, את המועל שיצא. ההיתר של לאלתר זה רק היתר במלאכת בורר, במלאכת תוכן לפי חלק מהראשונים, לא במלאכת סוחט. כך כותב הדעת תורה על פי המגן אברהם. גם לרסק ולטחון פרי, עד שאפשרי כעת לגמוע אותו, הוא כל כך נטחן דק, כל כך רוסק, שאני יכול כעת לגמוע אותו, אז אני עובר בשתיים. אני עובר קודם בתוכן, תחנתי את הפרי, ושתיים בסוחט. ישאל השואל שאלה, לכאורה בכל סוחט יש גם ברירה. מה אתה עושה בסחיטה? אתה מברר את המשקה מהפרי. אז מדוע שלא עברת בסוחט גם על ברירה? עונה המגן אברהם בהלכות בורר. אבל כאן הכל מין אחד, ואומר באותו מין יש משקה ויש אוכל, ובאותו מין אין איסור של ברירה. לכן שאני סחטתי את המשקה מתוך המאכל, לא בררתי, אלא סחטתי, פירקתי, עברתי על איסור תורה של דש. בעל הפרי מגדים מחדש שכן יש איסור ברירה במפרק, לא כמו שאמרנו כעת, אלא שנתחדש איסור בפרק שהוא תולדה של דש, גם כשזה נעשה לאלתר. זאת אומרת, אסור לברור ולהוציא את המשקה מתוך המאכל, גם אם זה יהיה לאלתר. זה ההבדל בין מפרק לבין בורר. כך אומר הפרי מגדים כמענה למגן אברהם שאמר שהכל זה אותו מין ולכן אין ברירה. אומר הפרי מגדים, יש ברירה, אבל זה נעשה לאלתר. אבל דברים שאין בהם סוחט, לדוגמה, פירות שהדרך לא לסחוט אותם, או סחיטה לתוך אוכל. לפי הפרי מגדים, ראוי לסחוט ולהשתמש לאלתר לפי זה. מזה נבין שמי שלוקח לימון בוסר וסוחט אותו, המשקה שבתוכו לא נחשב למין אחד עם הפרי. למה? זה בוסר. ממילא ההפרדה היא כן שתי מינים שונים, אז מעבר לסוחט גם עוברים עליה באיסור בורר. קצת למדנות, אבל חשוב לצרף את הדברים להגדרת סוחט. נוסיף להקדמה, שגם כשמתירים לסחוט, זה יעשה לא בכלי שמיוחד ומיועד לסחיטה, כי כלי שמיוחד ומיועד לסחיטה, בכל מקרה אי אפשר להשתמש בו בגלל עובדין דחול. אם מתירים, זה לא בכלי שמיוחד, ביד או בכלי שלא מיוחד לסחיטה. זיתים וענבים, חז"ל ראו שמיועדים בעיקר לסחיטה. זיתים וענבים, המשקה שיוצא מהם הוא יותר משובח מהפרי. זה יין, וזה שמן זית מכילה. לכן חז"ל אמרו שמכיוון שבעיקר מיועדים לסחיטה, אסור לסחוט אותם מהתורה. גם אם זב מהם המיץ שיצא החוצה, אסור להשתמש בו. למה? שמה הוא יבוא לסחוט אותם. הרי נוח לו במה שיוצא. אם אנחנו נתיר, כשאנחנו רואים יש כל ענבים שיצא ממנו ארץ זבת חלב ודבש, יצא מיץ. אנחנו נתיר להנות מן המיץ, הוא עלול גם כן לסחוט את הזיתים ואת הענבים. לכן בזיתים וענבים אסור להשתמש גם במה שזב מאליו החוצה. לעומת זאת, בשונה מזיתים וענבים שמסורים מהתורה, ולכן אסור גם מה שזב מהם, גם אם זה לא הייתה הכוונה שלי, כי ניחה לי. בשונה מזיתים ורימונים, זיתים וענבים, רימונים וטוטים, זה הלשון של הפוסקים, לא רובם עומדים לסחיטה. לכן, מדרבנן אסור לסחוט אותם, כי אם נתיר אותם, אנשים ייטו וגם כן יסחטו זיתים וענבים. אבל בכל זאת, המשקה שיצא מעצמו, מהתותים והרימונים, יהיה שונה מאשר מה שיצא מהזיתים והענבים שאסרנו. אם הרימון עומד לאכילה, מותר ליהנות מהמשקה הזה. אם הוא עומד לסחיטה, רק אז אסור. זה השוני בין האיסור דרבנן, תותים ורימונים, לבין זיתים וענבים. שער כל הפירות, מעבר למה שהזכרנו, כולם מותרים בסחיטה, ולמה? למה מותר לקחת את שער הפירות ולסחוט אותם? כי הם עומדים רק לאכילה. הם לא עומדים למשקה. מלפפון לא עומד להוציא ממנו מיץ מלפפונים. לכן, אם אנחנו נוציא ממנו את המיץ ונסחוט אותו, זה לא משקה, אלא אוכל. ולכן זה מותר, זה לא נחשב למפרק וסוחט. כך מסביר מרן המשנה ברורה. אלא אם כן, רגילים כן לסחוט את המאכלים האלו. ואם רגילים לסחוט את המאכלים האלו, דינם חוזר להיות כמו תותים וכמו רימונים. כי כן סוחטים אותם, שהם אסורים מדי רבנן, כפי שהזכרנו, ואז, אם הם עומדים לסחיטה, גם מה שיזוב מהם אסור בהנאה. הוסיף המגן אברהם, שדעת מרן הרמה, שאם מוליכים מהפירות הסחוטים, מנקודה לנקודה, ממקום למקום, הפירות האלו נאסרו בכל העולם, המין הזה. אם נאמר, כאן בתל אביב, נוהגים כן לסחוט את הפרי הזה, והרי יש משלוחים מתל אביב לכל המרכז, ממילא זה אוסר בכל העולם. זו דעת מרן הרמה. המגן אברהם מחמיר הרבה יותר, שאם מעט במקום מסוים נוהגים קבוע לסחוט, נאמר שיש איזושהי פינה, כמה חנויות שסוחטים כמות קטנה של פירות, אבל באופן קבוע, והם לא משנים את זה למקום אחר. זה כבר אוסר בכל העולם. ובתנאי, שאם היה במקומות אחרים, כזאת כמות של פירות, גם הם היו סוחטים אותם. אבל אם זה דבר חריג, שכמות כזאת של פירות, במקום מסוים, מעט סוחטים, זה לא משפיע על כל העולם. אבל אם לא יצויר שהיינו עכשיו מעבירים את המשלוח של התאנים האלה, לדוגמה תאנים חיות, היינו שולחים אותם עכשיו למרכז הארץ למקום אחר, וגם היו סוחטים אותם, אז גם ללא שישלחו ממקום למקום, עצם זה שקיים מציאות כזאת, זה אוסר בכל מקום. מגיע רבינו אבך, ומכריע כמו המנהג, שלא סוחטים שום פרי, עבור השימוש במים שלו. רק אם אתה רוצה למתק אותו, רק אז זה מותר. אבל אם אתה לא רוצה למתק אותו, שום פרי אנחנו לא מקילים. זה המינה, כך כותב הבך. וכך הכריע מרן המשנה ברורה, שאם זה המנהג באותו מקום להחמיר, צריך להחמיר. ואם המנהג באותו מקום לא להחמיר, אז אין צורך להחמיר. דעת רשי ותוספות ועוד, שגם פירות וירקות שאין הדרך לסחוט אותם בשום מקום, גם אסורים לסחיטה. אומר הבך, זה המנהג. אומר המשנה ברורה, איפה שהמנהג קיים, כך נחמיר, ואיפה שהמנהג לא קיים כך, אז אנחנו לא נחמיר. האחרונים הכריעו, חיי אדם, הקיצור שולחן ערוך, הקף החיים, הרן הבן איש חי, בימינו אנחנו צריך להימנע מלסחוט כל פרי וירק. בפרט בזמננו שכמעט כל פרי וירק נסחט במקומות מסוימים, או נתחן באופן שראוי לגמיעה. הרי כאמור זה אוסר בכל העולם. אפילו אם המטרה היא כדי לטבל את הלחם בלבד. אני רוצה קצת כדי שאני אוכל לטבול את הפת. או לתוך קערה ומשם למאכל, גם זה אסור, אני רוצה לסחוט לתוך קערה, ומשם אני רוצה לתוך המאכל, זה גם אסור. כמו דין תותים ורימונים, תותים ורימונים, שאם הם נועדו למשקה, הרי אסור המשקה שזב מהם, כמו שדיברנו, צריך לתת אישר לתוך האוכל. כל הפוסקים כתבו שפירות אדר, רוב היבול הולך לסחיטה. בכל זאת, הם לא נחשבים כמו זיתים וענבים. האיסור שלהם הוא רק מדי רבנן. זיתים וענבים הם מהשבעה משקים שמכשירים לקבל טומאה, הסחיטה שלהם רק משבחת אותם, בשונה מפירות הדר. ולכן פירות הדר איסורם דרבנן כמו תותים וכמו רימונים. עדיין צריך לדעת שחולקים על הדברים, מה שהזכרנו כעת, כותב מרן השבט הלוי ומרן היביע עומר, מביאים בשם מרן החזון איש שסובר שכן פירות הדר נחשבים לאיסור מהתורה. ממש כמו זיתים וענבים. לא הקליפות שסוחטים, שזה ודאי שאין איסור, כמו שכותב האליה רבה, אלא הפירות הדר עצמם, הם נחשבים כמו זיתים וענבים, זאת אומרת שגם אם זב מהם משקה, ואני לא רוצה וצריך את המשקה, אנחנו עדיין מחשיבים את הדבר כזיתים וענבים ואוסרים. זו דעת מרן החזון איש. נמשיך בעזרת השם שבוע הבא עוד בדיני סוחט הלכה למעשה, נקדיש את דברי התורה כאמור לרפואת כל חולי עמו ישראל, לרפואת כל הפצועים והפצועות ולגאולת ישראל, ונתייחס כעת לשאלות שנשלחו בדגש בהלכות שבת כפריאת בעל חוב מצווה, לאחר מכן לשאלות נוספות שנשלחו דרך האתר. שאלה, ברצוני להבין הלכה למעשה, פקס שנשלח. אם הפועלים שלי ואני עוסק בקייטרינג מקבלים שכר בשבת, שכר גבוה בשבת תוספת, כשכל השבוע הסכום שלהם הוא כמעט 30% פחות, וזה מצוין בתלוש שלהם, האם זו בעיה בשבת? התשובה היא שמכיוון שהפועלים עובדים בקביעות אצלך, ולא לפי יום, זה שהחישוב שלך נעשה באופן שונה בין יום חול לבין שבת קודש, זה לא נחשב לשכר שבת. הדבר מותר לכתחילה מדין אבלאה. מרן רב שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כהלכתה, פסק שתוספת על עבודה בשבת מעבר ליום חול אסורה. נכון, הכוונה היא כשאין בין המעסיק לעוסק הסכם מסודר על כל השבוע, אבל כשיש הסכם חודשי מסודר, רק שעל השבת לוקחים יותר מזה, זה ממש נחשב אבלאה והדבר מותר. כיצד יש לנהוג מבחינת דיני שבת בעסק שיש לי שותפות עם גוי? זה דורש פינה משל עצמה, אבל נאמר בתמצות. כשיהודי וגוי משקיעים ביחד בעסק וכל אחד מקבל רווח, מטבע הדברים לפי אחוזי ההשקעה. או שהם עובדים בעצמם בעסק המשותף, חנות לדוגמה. או שנאמר אחד עובד והשני רק משקיע. וזה התנאי שלהם, שותף פעיל, שותף לא פעיל. הם עושים חוזה מסודר שעוסק בחלוקת הרווחים. הדין הזה אמור אפילו אם לאחד מהצדדים יש אחוז קטן בלבד של שותפות, כי המעט הזה כבר מגדיר אותך כשותף. זאת אומרת, צריך שיהיה ביניכם חוזה מסודר שבא ואומר מה חלוקת הרווחים. מרן השולחן ערוך פוסק שלא לעשות שותפות עם גוי, בלי להתנות מראש בחוזה כתוב וחתום על פי חוק ועל ידי עורך דין, שבשבתות, זאת אומרת על פי החוק האזרחי, שבשבתות וימים טובים אין שום חיוב על היהודי לעבוד ולא להשקיע שום דבר, והגוי מקבל את כל הרווחים של שבת והיהודי מקבל את חלקו ברווחים רק מהכנסת ימי החול בלבד. מרן הרי מה כותב שהחוזה צריך לעשות באופן שכל אחד נותן את התרומה שלו יום בשבוע, ושבת נכללת בתוך ההסכם, כי אחרת הדבר נראה כאילו רווחי השבת ניתנים ליהודי בתמורה לעבודה שלו ביום חול. לא, אלא כל אחד נותן תרומה יום בשבוע, וגם מכלילים את השבת. אבל אם הגוי והיהודי יעבדו ביחד בימות החול, או שמעמידים עובדים שיעבדו במקומם, כמובן כאשר שכר הפועלים בשבת משולם מחלק הרווח של הגוי, באופן שהיהודי לא צריך להשלים את מה שהוא לא עובד בשבתות וימים טובים על ידי העבודה ביום החול, אין צורך לכתוב תנאים וחלוקת רכבים, שאם עסק זה עובד בשבת, הוא עובד על דעת הגוי ולא על דעת היהודי. מותר ליהודי לקבל את חלקו מרווחי השבת, אבל כמובן שקבלת החלק שלו מרווחי השבת זה באופן גלובלי, בתוך כלל הרווחים, לא כרווח של יום נפרד, כי בזה אחרת הוא נראה שהוא לוקח שכר שבת. האיגרות משה סובר שזה דווקא אם ברשות הגוי להחליט, אני לא מעוניין לעבוד בשבת. אם הוא לא מסוגל לקחת החלטה כזאת, הוא כן נחשב עדיין שליח של היהודי לעבוד בשבת והדבר אסור. צריך להדגיש מחיתומם של דברים, ומאוד המצאתנו, שעל כולם לדעת שיש לגוי שותפות בעסק. שאם השותפות של הגוי נסתרת מן העין, אי אפשר לדעת על זה, זה לא כתוב ולא רשום בשום מקום, והיום הכל פתוח לראות כל חברה, אם היא ציבורית, מה קורה בתוכה, אז יש בעיה של מרית עין, והדבר אסור. אומר החלקת יעקב שיש חשש שהקדושה של השבת תיפרץ על ידי כל שותפות עם גוי. הוא כותב, עדיף לא להיכנס לכל מה שאמרנו. עדיף לא לעשות שותפות עם גוי בשבת בכלל. מרן השבט הלוי כותב בחלק ג' שרק מי שישבר מטה לחמו יכול להקל בזה בכל מה שדיברנו. כמובן שזה גזרה, אבל מדינה הדבר מותר על פי כל התנאים שדיברנו כעת. האם מותר לשים שקית עם אורז בתוך החמין או שזה אסור משום התמנה? נקדים שמרן החזוני סובר שאין איסור התמנה בכלי בתוך כלי. השקית זה כלי, והסיר הוא כלי, אין התמנה של כלי בתוך כלי. לכן הדבר מותר לכתחילה. נתינת ביצה בתוך החמין מותר, כי זה דרך מאכל ולא דרך התמנה. לתת מאכל בשקית, יש מקום לעיין האם זה נחשב לדרך בישול. כי יש לומר שהסיבה שנותנים את המאכל בתוך שקית, הוא כדי שהאורז לא יתערבב עם המאכל. להלכה למעשה, הרב פישר זכר צדיק לברכה בספרו אבן ישראל, כותב שצריך לעשות נקבים בתוך השקית, ואז השקית נחשבת לדבר אחד עם המאכל, יחד עם כל המאכל שהיא מותמנת בתוכו, והיא לא נחשבת כדבר נפרד, ואז יהיה מותר לכתחילה, וזו העיצה הכי נכונה. לעשות נקבים בשקית, ואז זה נפח להיות חלק ממאכל, הוא מקבל ממאכל טעם, והוא נותן למאכל טעם, מקבלים דין מדין ואמרים קדוש. אני סובל מאוד מצינון, והרבה פעמים באמצע התפילה אני נוגע באף, האם כל פעם אני צריך לרוץ ליטול ידיים. מעיקר הדין אתה מחויב, לכן תשתמש בטישו ותיזהר לא להתלכלך. ב-18 שאסור לזוז, המקום תנקה את הידיים בשולחן, אבל משני הצדדים, ובסיום 18, אם זה כן לכלך לך את הידיים, תשטוף את הידיים. אם מאוד קשה לך, והצינון מאוד לך, ממש כמו מים, אז אפשר להקל כדעת האש של אברהם. האש של אברהם סובר שכשהצינון הוא מאוד לך, די לקנח את היד בבגד או במעט רוק, כדי לא לצאת מהריכוז של התפילה. הייתי בבית הכנסת תימני, והעלו אותי לתורה. אמר לי הרב שהיה אסור לי לעלות, בגלל שהשורות והפרשיות שונות מספרי תורה אשכנזים, והברכה שלי הייתה ברכה לבטלה. הרב החשוב הכריע על פי הקף החיים שהוא ככה כותב. בלחוץ ספר תורה בסימן קוף ממגימן. אבל מרן היחב ודעת מאוד מרחיב שמותר לעלות ולברך. יש להם מסורת איש מפי איש, שזה הכתיבה הנכונה. אחרת אשכנזי לא יעלה לספרי תורה של ספרדים, וכן להפך. כותב רבי שלמה קלוגר בספרו קינת סופרים, שאדם שנוהג לא לעלות לספר תורה שלא לפי מנהג אבותיו, צריך לתת לו מלכות ולרדוף אותו, זה לשון נוראה. כי אחרת אתה מוציא לעז על קהילות קודש מדורי דורות, הספר תורה שלכם פסול. הרחיבו בזה הרבה אחרונים, נחת יצחק, הציצי ליעזר, פרשת זכור היו שהקפידו, כפי שעידו על מרן הסטייפלר שלה לתורה רק מספר תורה שכתוב, לא בכתב הערים הצדיק הפוכה. אבל אם נבוא ונאמר שכל הספרי תורה שכתוב צדיק הפוכה כמנהג ערים פסולים, אנחנו נמצאים מליזים במלאכי אלוקים בקהילות שלמות, לכן פוסק הישמח משה, בספרו הישיב משה, אחד מאבירי הפוסקים פחות ידוע, רב מוישה מאואל, שמענו מהרב אוזנר שאמר שהיה רבן של ישראל, אבי שושלת חסידות סאטמר המעתירה, כל פנים הוא כותב בהרחבה ודאי וודאי שמותר לעלות לתורה לכתחילה. שאלה אחרונה לסיום, שבוע שעבר קמתי מאוחר, אחזו בתפילת מוסף, לא ידעתי אם להתפלל את המוסף ואחר כך שחרית ביחידות, או קודם שחרית לפי הסדר. זו שאלה חשובה, ובאר יצחק מהרב ספקטור, רבן של ישראל, רבי יצחק אלחונן ספקטור, הוא מסיק שקודם תתפלל מוסף, מכיוון שגם ב-18 של שחרית יש 7 ברכות, וכעת אוחזים במוסף. תקדים להתפלל מוסף במניין בציבור, ואחר כך תשלים שחרית. בראש חודש או בחול המועד, שבמוסף יש 7 ברכות ב-18, ובשחריס יש חי ברכות, צריך להקדים שחרית, ורק אחר כך מוסף. אבל במקרה הזה, קודם כל תקדים מוסף, ואז תתפלל שחרית. על פי הסוד, לא מקדימים בשום אופן תפילה לתפילה, כי יש סדר להשפעה, אבל מי שמעין בכתבי הארי הקדוש רואה שזה, אם זה נעשה באופן חד פעמי, אין חשש לבלבול הצינורות, כמו שכותב מרן המשנה ברורה. התודה והברכה למפיק ולטכנאי המסורים, לכם המאזינים, ירצון שנזכה, שנשמור שבת כהלכתה, נזכה לרגלי מבשר, נשמיע שלום ולבשורות טובות לכלל ולפרט בנחמת ישראל במהרה.